עוד לענות למשיבים הרבים לשאלתי הראשונה ששאלתי בפרשת קורח. זו הייתה שאלה קלה מאוד, היא התייחסה לדברי חז"ל בפרקי אבות על ההבדל שבמחלוקת של שם שמיים ובמחלוקת שאינה לשם שמיים. שם נאמר כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה מתקיימת, ושאינן לשם שמיים אין סופה מתקיימת. איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ואיזו שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. שאלתי, אחרי שהסברתי את דעת המדרשים והמפרשים האומרים שבקורח ודתם ואבירם והלוויים המתלווים אליו ובני רובין המתלווים אליו, כל קבוצה מעוניינת במטרה אחרת, כל אחת לוחמת לעניין אחר, והמאחד אותם הוא רק העניין השלילי שהם מתקוממים על משה, אבל אין המאחד אותם הוא איזה אידיאל משותף או איזה מטרה משותפת, לפני שכל אחד דורש את תורת עצמו. ושאלתי איך נרמז דבר זה בלשון המשנה שציטטתי. כאמור הגיעו אליי תשובות רבות מאוד, באמת מכל פינות הארץ. אלא שחלק גדול מהם איננו עונה לעניין. רוב הכותבים תרחו וענו, אחדים מהם גם בצורה יפה מאוד ובעומק, לענות לשאלה למה רואים חז"ל במחלוקת קורח ודתו מחלוקת שאינה לשם שמיים. אף על פי שלכאורה או הם טוענים שהם לוחמים פה מלחמת כל העדה, אומרים כל העדה כולם קדושים, אם כן למה בכל זאת אין רואים חז"ל בה בשום פנים באופן מחלוקת שהיא לשם שמיים. אבל את זה לא שאלתי, ובכלל אינו נוגע לשאלתי. שאלתי רק איך הנרמז בלשון המשנה, אני מדגישה בלשון המשנה, אותו רעיון שכל קבוצה בין המתקוממים רצתה דבר אחר. ולא היה להם, לא הייתה להם איזו מטרה משותפת שיחדה את כולם. איך הנרמז דבר זה בלשון המשנה? ולכן רוב הדברים שנכתבו אליי על עניין לשם שמיים ושאינו לשם שמיים ועל מטרותיו של קורח ועל פניותיו ועל מזימותיו, כולם אינם לעניין. צריך היה רק למצוא את הרמז בלשון המשנה, וזה הכל. וזו באמת הייתה שאלה קלה מאוד. במקרה זה לא היה כמעט כל הבדל בין העונים תשובה נכונה. ענה נכון מר ויצפיש מירושלים, מר מרסון מרמת חיים, מר יצחק ג'יבק מקיבוץ גש, מר ברוכי מנהריה, מר יוסף צירר מכפר הרואה, מר דוב טורק מבני ברק. הם כתבו כולם, אחד באריכות ואחד בקיצור, שהאופייני כאן או המציין כאן במשנה הזאת היא שכשחז"ל מדברים על מחלוקת של שם שמיים, הם נותנים את שני הצדדים, הלל ושמיים. ואילו בדברם על מחלוקת שאינה לשם שמיים, אינם מזכירים את שני הצדדים, משה וקורח, אלא אומרים קורח ועדתו. משמע שגם קורח ועדתו מצידם אינם מאוחדים ביניהם, אלא בעצם הם כבר שני צדדים. ומר יוסף סטירו מכבר הרואה הוסיף שזה נאמר עליבה לפסוק יתפרדו כל פועלי עוול. לכן כתוב כוח ועדתו זה לאות, זה לאות. מהגלובמן מפתח תקווה ומהמיכאל נרסון רמת חן עוד הוסיפו לתשובה הנכונה הזאת שאי אפשר היה בכלל לכתוב קורח ומשה, כי גם כי משה התכוון לשם שמיים, ולכן אי אפשר היה לכלול את שניהם יחד במחלוקת שינה לשם שמיים. אבל זו באמת הייתה שאלה קלה. אני עוברת עתה לפרשה שעברה, של השבת שעברה, היא פרשת פנחס. הפרשה כאן מתחילה בעניין שהוא המשכו של הפרשה הקודמת. אין תחילת פנחס מובן ממה שקדם לו בפרשת בלק. והנה במעשרת הנדרים נאמר על סוף פרשת בלק. אמר להם בלעם למדיין או לבלק וזהב, אלוהיהם של אלה שונאי זימהו, והם ישראל מתאבים לכלי פשתם. בוא באשיאך עצה, עשה להם קלעים. רש"י מפרש את הדבר אוהלים של קלעים כמו שעושים בשווקים, ויושב בהם זונות, וימכרו להם כלי פשתם. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, היא אומרת לו, הרי אתה כבן בית, שבחור לעצמך, ויציר צורי של יין עמוני מונח אצלה. והיא אומרת לו, רצונך שתשתה כוס יין? כיוון ששתה בארבו. ורש"י מפרש שהיה משתכר ובוער בו יצר הרע. אמר לה, הישמעי לי. הוציאה יראתה מתוך חיקה, יראתה זהו האליל שלה, ואמרה לו, עבוד לזה. אמר לה, לא יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? ולא עוד אלא שאני מניחה אותך עד שתכפור בתורת משה רבך. זהו שנאמר, ועכשיו בפסוק מיושע, הימה באו בעל פרור, וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאוהבה. שאלתי עליכם הראשונה היא, היכן בתורה מצאו רמז שכל אותה הדבר הכתוב בפרשת בלעם וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, היכן נרמז בתורה שדבר זה בא מבלעם, שדבר זה הוא המצאת בלעם? זו שאלה פשוטה מאוד. בפרשתנו, אם כן, בפרשת פנחס נאמר שפנחס אשר עמד בפרץ להשיב את חמת השם מקבל כאן את גמולו הגדול. מה שעשה פנחס, הלא הוא הריגת בן אדם שלא על פי בית דין, שלא על פי כל אותם הסייגים והגדרים אשר נתנה תורה לדיני נפשות של עדים והתראה וחקירה ודרישה, עד שעל פי הם עונש המוות למעשה הוא כמעט מן הנמנעות בדיני ישראל. לעומת זה, מה שעשה פנחס הוא מעשה קנאה של הריגת אדם בלי כל פרוצדורה משפטית. ראה ועשה. זהו מה שקורה קוראים מעשי קנאים, שהוא מן הדברים המסוכנים ביותר מבחינה מוסרית, חברתית, חינוכית. ומה נאמר בפרשתנו על מעשהו זה? וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל פני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כונת עולם, תחת השכיני לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל. אם כן, הגמון הוא גדול לאין שיעור. ואין זה דבר פשוט כלל. בחז"ל אומרים על אותו דבר, שמי שנוהג כך, מעשה קנאות זו, עושה את המעשה שלא ברצון חכמים. ושואלים שם או פנחס שלא ברצון חכמים, אמר רב יהודה בן פזי, ביקשו לנדותו. אלמלא קפצה רוח הקודש ואמרה, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כונת עולם תחת השכיני לאלוהיו. דהיינו חז"ל אומרים שבעצם מעשה זה ראוי היה לנדות אותו, ראוי היה לו עונש היום. וחכמי ישראל בדינו של משה, כמו שאומרים חז"ל, רצו לנדות אותו. אלא שבא הדיבור האלוקי ואישר את המעשה. למאמר חז"ל זה מאיר בעל תורה תמימה. יש לפרש אותה בדרך פשוטה. כלומר, כיוון שצריך לעשות מעשה כזה ברוח קנאה אמיתית לכבוד השם, אם כן אי אפשר לתת רשות לכל אדם שיהיה רשאי לפגוע באיש כזה, כי מי יודע, אולי עושה הוא אותו מעשה, כלומר אותו מעשה קנאות לכבוד השם, באיזו פנייה צדדית, ואומר כי הוא עושה ברוח קנאת השם. ובין כה הוא הרג נפש שאינו מחויב מטעם מצד הדין ממש. ושואלים, וכי פנחס עשה מעשה שהוא לא ברצון החכמים? הוא משיב, אמנם כן. כי באמת ביקשו לנדותו על מה שעשה. מלא קפצה רוח הקודש והעידה עליו כי דיני באמת רק לכבוד השם צבאות ולא הייתה לו בזה שום פנייה אישית. דהיינו אם מלא רוח הקודש שמעידה הלו לא יכולנו לדעת אם יש במעשה הזה משום פנייה, משום אינטרס אישי או הוא באמת רק מתוך קנאות לעניין. בהזדמנות זו רוצה אני לקרוא לפני המאזינים קטע קטן מתוך דברי הרב קוק לסידור התפילה, שבו הוא נוגע בבעיה הזאת של מעשי קנאות. הוא אומר זאת בקשר לאותה ברכה הקבועה ב-18 שומרים אותה יום יום, ולמלשינים אל תהי תקווה. כל הברכה שמבקשים בה את בו הרע, הסוף, הקץ, המיגור לאויבים. ועל ברכה זו נאמר בברכות, אמר להם רבנן מלך החכמים, כלום יש אדם שיודע לתקין ברכת המינים, עמד שמואל הקטן ותקנה. ואומר על כך הרב קוק, כל הברכות של התפילה שהן מלאות חסד ואהבה, ראוי לתקנם כל חכם הראוי למעלה כזאת, לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. כלומר, כל אחד מחכמי ישראל, אם בכלל תגיע לדרגה כזאת שהוא ראוי לקבוע מטריה של תפילה, הרי יכול לתקן כל ברכה. אבל ברכה הזו ולמלשינים, שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתימה, והאדם באשר הוא אדם אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ולרוצי עמו. ברכה כזאת צריכה היא לבוא דווקא ממי ששכלו טהור וקדוש לשם, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל. ורק לפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסר את ההתגלות של התכלית הכללית, רק לכן יעתר אל השם, יתפלל אל השם להדוח אותם הרשעים. כלומר, לא מתוך שנאה אישית, אלא מתוך שהוא רואה שהם עומדים כמתנגדים, כתקלה להתגלות של התכלית הכללית שלשמה נברא העולם. אבל אם נשאר בליבו איזה רגש של שנאה מפני ההתנגדות האישית, הטבעית, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, מכל מקום תקבר בלב להיות גם כמזינה טבעית חוץ משורת הכוונה האמיתית. על כן עמד שמואל הקטן ותקנה, כי רק הוא באמת היה ראוי לה, כי הוא אשר דרש תמיד בנפול או יבחר אל תשמח. זהו פסוק במשנה, אלא שבפרקי אבות ששם הוא בא שם כל חכם, מאמר שהיה אופייני לו, מאמר שהיה כולל את תמצית חוכמתו, את תמצית תורתו, שם נאמר שמואל הקטן היה אומר, בנפול אויבך אל תשמח. כלומר, הוא מצא שבסוק הזה במשלי, הוא המבטא בצורה הטובה ביותר את מה שאנחנו קוראים היום השקפת עולמו או את עיקר תורתו. אם כן, רק חכם כזה אשר בחר לו כסיסמת חיה ותורתו את הפסוק בנפול או יבחר אל תשמח, רק הוא אשר הסיר מלבבו כל רגש שנאה גם לשונאי נפשו, והוא כשיתעורר לתקן ברכה למינים, לא תמצא בה כי עם רגשת לב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכללי. כן, רק אדם כזה היה ראוי לתקן את ברכת המינים, את הברכה המבקשת רעות, המבקשת מפלת האויב, מפני שהוא בו יכולנו להיות בטוחים שאין כאן שמת ערבוב של רגשות שנאה פרטית. כן, הבאתי את זה מפני שזה מקביל למקרה שלנו למעשה פנחס, אשר רק השם יכול היה להעיד עליו שעשה את זה מהנימוקים הטובים ביותר ובמסירות נפש גמורה ובלי ערבוב שום פניות או כוונות אישיות. ולכן נאמר, אני נותן לו את בריתי שלום. אגב, רוצה אני להעיר כאן שבעל עמק דבר ראה שגם אצל אדם כפנחס עם כל תואר הלב ותום הלבב שבו נעשה מעשה, מעשים כאלה לעולם מסוכנים הם. ולכן אומר הוא, בלעמי כדבר, ברכו השם במידת השלום, כדי לא להשאיר בלב אדם שעשה מעשה נורא כזה, את ההרגש האז גם אחרי כן. אבל אשר היה לשם שמיים, משום החיבה הברכה, שיהי תמיד בנחת ובמידת השלום, ולא יהי זה עניין לפוקת הלב. כלומר שאותו מעשה נורא שעשה, לא ישאיר בלב איזו דיסהרמוניה תמידית, איזו רתיחה עזה. במילים אחרות, שאותו מעשה לא יקלקל את עושהו, לכן נאמר, אם נותן לו בריתי שלום, שאחזיר לנפשו את ההרמוניה שעבדה לו בלב.